אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
מנהל מחלקת התקשורת במכון המחקר NGO מוניטור, איתי ראובני, שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
מצוין.
חזרת ממילואים?
חזרתי בפעם הרביעית.
ו?
עושים מה שצריך לעשות.
איפה היית?
היינו בתוך לבנון, באחד המוצבים החודרים. זה שאחרי בסבב הקודם היינו ממש בתוך לבנון, בתימון הגדול. וכן, דברים מאוד מעניינים קורים בצפון.
עכשיו היות והיית כבר, אני חושב, מתי היה? לפני איזה חודשיים?
ארבעה חודשים.
ארבעה חודשים, אתה זוכר? ספר לי מהו מכון המחקר שלך, שלכם.
שלנו. אז NGO Monitor זה מכון מחקר ישראלי, עמותה ישראלית שהוקמה כמעט לפני 20 שנה. והנישה שאנחנו מתעסקים איתה זה להבין למה ארגוני זכויות אדם וארגוני סיוע הומניטרי.
ארגוני זכויות אדם בגרשיים כפולים ומכופלים.
כפולים ומכופלים ומשולשים לפעמים. למה הם מעורבים בקמפיינים פוליטיים, בקמפיינים שמקדמים אנטישמיות, תמיכה בטרור, אי תמיכה בזכויות של יהודים וישראלים, קמפיין ה-BDS, חרם משיכת השקעות וסנקציות. בעצם השאלה היא איך יכול להיות שאלה שנשבעו לקדם זכויות אוניברסליות, הפכו להיות חוד החנית במלחמה נגד המדינה היהודית.
גל אנטישמיות ממשיך להציף את אירופה, אוסטרליה, ארצות הברית, ולמחר הכנתי מאמר למעריב וג'רוזלם פוסט, אני מזכיר גם אתכם, והמאמר הוא בין אנטי-ישראליות לאנטישמיות. ואני רוצה לשאול אותך, ישנה מפלגה שנקראת דלינקה, המפלגה הזאת היא מפלגה גרמנית, והציוצים של המנובלים האלה, אין לי מילה אחרת להגיד, היא חלק ממגמה רחבה ומדיגה של חדירת אידיאולוגיה אנטי-ישראלית לתוך השיח הציבורי אירופאי. ואני מדבר על אירועים שקרו. ביולי האחרון הורדו 53 תלמידים יהודים מצרפת, ממטוס של חברת התעופה, וולינג, אם אני אומר את זה נכון, בעיר ולנסיה שבספרד, ועל פי הדיווחים, ההחלטה התקבלה לאחר שנערים שרו בעברית. עכשיו, הם אומרים, לא, הם הפריעו לטייס, זה קשקוש, זה שקר, כי המטוס עוד היה על הקרקע. אז הסיפור הזה הוא כנראה גם לא נכון, ודבר שני, נאמרו שם דברים מחרידים. ואני אקריא מה ש... הם צייצו באתר של העיתון, או איך נקרא לזה, האתר הזה שלהם, ואחד הדברים שהיה כתוב שם זה היה כך: אנחנו חייבים לאכזב אתכם, ההשלכות של הילדים לא התרחשו כשהמטוס היה באוויר. זאת אומרת, הם מאכזבים את הקוראים, את השומעים, שהילדים האלה בעצם כשהם נזרקו מהמטוס הם לא היו באוויר. וזה מאכזב, אתה מבין?
כן, כן.
וזה נותן לך קצת רקע על מי זה הדלינקי הזה, שיש לו גם שלוחה ברחוב רוטשילד בתל אביב.
נכון. באמצעות הקרן הגרמנית, קרן רוזה לוקסמבורג.
בדיוק.
אז דבר ראשון, כל מה שאמרת לא מפתיע, כי כבר חזינו, ואני חושב שדיברנו על זה בפעם שעברה, שאם זה לא יעצר, אם קמפיין הדלגיטימציה הנוכחי, נגד יהודים בעולם לא יעצר על ידי ממשלות המערב, אנחנו נראה פשוט נרמול של תקיפת יהודים והשלחת יהודים ממטוסים, וללא מענה.
אתה לא נסחף קצת?
לא. בוא רגע, אני אוהב לדבר נתונים, אנחנו עובדים במכון מחקר, בוא נדבר על נתונים. על נתונים. בשנה האחרונה יש מאות אם לא אלפי תקיפות אנטישמיות לא חריגות, במסעדות, ברחובות, על ידי שכנים, דברים שלא ראינו לפני שנתיים, דברים שגם לא ראינו קצת אחרי השביעי לאוקטובר. ראינו את חברת בלוג'ט מגישה ארוחות כשרות לנושאים, לא ישראלים, יהודים שביקשו כשר, עם הכיתוב ציונאצי עליהם. להזכיר, חברת בלוג'ט היא חברה לגיטימית שיש לה אפילו...
בלוג'ט.
ג'ט בלו, בלוג'ט. שמשתפת פעולה עם אלאל. זאת אומרת, יש נרמול של תקריות אנטישמיות אלימות ללא מענה. כמעט כל עסק יהודי חוטף, גם אגב עסקים או בתי כנסת יהודים שהם שהם לא כאלה חובבי ישראל, בקנדה למשל, בית כנסת אנטי-ציוני, הושחת על ידי אנטישמים. ואם אנחנו חוזרים רגע לגרמניה, א', זה לא מפתיע. ב', זה עוד יותר לא מפתיע, כי מפלגת דלינקה ידועה בקו האנטי-ישראלי והאנטישמי שלה, או יותר נכון, בקו האנטישמי שמתחבא בשפה האנטי-ישראלית. הם תמיד התבטאו נגד קיומה של המדינה, הם תמיד האשימו את ישראל באפרטייד וברצח עם. זו מפלגת שמאל קיצון מאוד בגרמניה. מה הבעיה? הבעיה היא שבכל מפלגה גרמנית יש קרן, קרן סיוע, שעובדת מעבר לים, מחוץ לגרמניה. ופה עובדות לפחות חמש קרנות, כאשר אחת מהן היא הקרן ששייכת לדלינקה, קרן רוזה לוקסמבורג.
ויושבת ברוטשילד בתל אביב.
היא יושבת בארץ.
תגיד, איך מרשים בכלל שקרנות כאלה, שהן אנטי-ישראליות, יישבו בתל אביב ומפה יעשו את כל אותם דברים שאתה מדבר עליהם?
זאת שאלה גדולה ורצינית. אני רק אגיד, אנחנו מדברים על דברים שאנחנו מדברים עליהם. הקרן הזאת, ששייכת למפלגה, היא חיה מאוד מוזרה בעולם של סיוע בינלאומי. אין הרבה דברים כאלה. בכלל, מערך הסיוע הבינלאומי של הגרמנים הוא מאוד ייחודי. עכשיו, קרן רוזה לוקסמבורג...
גרמניה ידידת ישראל.
כן.
שעכשיו איתי להם אמברגו על ישראל.
בדיוק. עכשיו, בתור...
אני רוצה לגלות לך, מתוך ידיעה, לא מתוך שמועה, בכמעט כל השנתיים האחרונות, מאז ששבעה לאוקטובר, גרמניה מטילה אמברגו על חלקים מסוימים, אני לא רוצה להגיד מה, שחיוניים ביותר להבטחת המרחב האווירי של ישראל. מטילה אמברגו, שנתיים. אז שלא יספרו לי סיפורי מעשיות על גרמניה, ועל השקרים שמפיצים. גרמניה, המדינה, ידידת ישראל, עם או בלי מרכאות, מטילה אמברגו על חלקים שחיוניים להבטחת המרחב האווירי.
אני רוצה...
וזה בדיוק, אני אומר במגבלות צנזורה.
בסדר, זה בדיוק מתייחס לנושא שהנגזרת של מעורבות המדינה...
שיכול לעשות הפגנה מול שגרות גרמניה.
שוב, אני אומר, הנגזרת של המעורבות של המדינות האלה, במימון ארגונים וקמפיינים שהם אנטי-ישראלים, היא נגזרת של המצב הפוליטי שלהן, גם בפנים וגם איך שרואים את הסכסוך. בוא רגע נעשה, שוב, נחזור לנתונים. במשך 30 עד 40 שנה, הגרמנים, האירופאים ובראשם הגרמנים, השקיעו מיליארדים כדי להביא לפה למה שהם רואים כסוף הסכסוך. ככה הם רואים את זה. השקיעו מיליארדים. חלק מהמיליארדים הלכו לנסות לשכנע אותנו כציבור, וחלק מהמיליארדים הלכו לצד של המכה, לא של הגזר, לנסות להניש אותנו כציבור. אם לא נהיה טובים, אם נעז להגיב לחמאס או נעז להגיב לחיזבאללה, אנחנו נענש. השיטה זה מימון, מימון של עמותות, מימון של קרנות, מימון של קמפיינים. עכשיו יש איזה קשר ישיר לאיך שגרמניה מתנהגת. מבחינת גרמניה או בריטניה או צרפת, הרעיון שהם בנו מגדלים איתו של מדינה פלסטינית, קורס אל מול העיניים שלהן. והן חייבות לעשות מעשה.
והם לא אוהבים את זה.
הם מאוד לא אוהבים את זה. אגב, שוב, הכל נתונים. אנחנו רואים גם במענקים. המענקים מראים שמביאים עכשיו מענקים לשכנוע הציבור הישראלי להחזיר את האופציה של מדינה פלסטינית לשולחן.
אתה יודע, איתי, אני לא מבין משהו. באמת אני לא מבין. מה צריך יותר מאשר לעשות הסברה על מי הם הנאצים החדשים הללו. ואתה יודע, אני מודיע לך שפנה אליי בחור עשיר מאוד בניו יורק, ואמר לי, אני מוכן לממן הקרנה של סרטים באישור המשפחות על מקומות מרכזיים באירופה ובארצות הברית. והצעה שלו לא התקבלה. תחשוב שנייה אחת.
לא מפתיע.
הרבה מאוד אנשים עוברים בטיים סקואר בניו יורק. יש שם מקום שאפשר להקרין. החמאס המנובלים האלה הקרינו שם דברים שכביכול אנחנו עשינו. ואנחנו לא הורשנו להקרין שם, וגם לא עשינו את זה. אני לא יודע בדיוק למה, חלק מזה לא הורשנו. להקרין על המקומות או במקומות המרכזיים, את מעשי הברברים שלה, את כל הדברים הנוראים שהם עשו, באישור משפחות.
נכון. יש, אגב, אני שמעתי על לא מעט מקרים, שלא רק, וזה מביא אותי בדיוק לנקודה הבאה שרציתי להזכיר, שמענו לא מעט מקרים שרעיונות טובים לניסיונות להשפיע על דעת הקהל, או לתת יותר מידע לקהל המערבי, נתקלו בחומה הן מהצד המערבי, זאת אומרת הצד האירופאי או האמריקאי, והן גם מהצד הישראלי. ואני רוצה לציין כמה דברים, ולדעתי הזכרנו את זה במשפט ברעיון הקודם שלנו. יש חוסר הבנה מוחלט בקרב המערכות לאיך עובדת השפעה, איך משפיעים על הצד השני. שאומר הצד השני, זה הקהלים שאתה רוצה להשפיע עליהם, יהיו אשר יהיו. בעוד אצל הפלסטינים ועוזריהם, ויש להם לא מעט, יש הבנה מוחלטת איזה מסרים התקבלו אצל איזה קהלים. ועצם זה שאנחנו עדיין, שנתיים לתוך הטבח הנורא ביותר מאז השואה, מפחדים להעביר את המסר כמו שהוא. הנה, החמאס רוצח ואונס והורג, תראו, הנה זה בווידאו. אנחנו מפחדים לעשות את זה.
למה?
זה נטו חוסר הבנה וחוסר יכולת להבין את החזית הזאת. אנחנו מבינים את החזית של החיזבאללה, אנחנו מבינים את החזית של עזה, ומבינים את החזית של תימן ושל איראן, אבל קשלנו מלהבין מה שקוראים בספרות, החזית השמינית. אותה חזית בינלאומית שאין לה צורה, והמערכות, לא רק המערכות הרשמיות, גם החברה האזרחית הפרו-ישראלית מאוד מתקשה לעמוד מול הדבר הזה. גם אנחנו, כמכון מחקר קטן, מתקשה. ויש פה חוסר הבנה. גדול, אנחנו פוגשים את זה בכל מקום. ואלא אם כן, יבוא אותו תורם, עם המון כסף, וכמובן באישור המשפחות, ויגיד, לא אכפת לי מה ישראל אומרת, ולא אכפת לי מה ארצות הברית אומרת, ויעשה איזשהו מעשה פיראטי גרילה, ויקרין בטיים סקוויר, בלי שאף אחד ייתן לו אישור, לא יקרה עם זה כלום.
בדיוק. לא, זה לא מדויק, כי אתה יודע, יש חוקים בניו יורק שאסור לעבור עליהם, אבל אני לא יודע, או אני לא חושב שמישהו יכול למנוע את זה בצורה הכי לגיטימית שיש. אתה יודע, יש
שם מסכי... גם בפסטיבל טורונטו מנעו בסוף את...
נכון, אבל זה על ידי האנשים שישבו שם. אבל אתה יודע, יש שם מסכי ענק בטיים סקוויר, אני הייתי שם אין ספור פעמים, אתה יכול לזכור שם שעות מסך ולהקרין את זה. אף אחד לא יגיד לך לא. נראה לי ככה.
לדעתי במקרה שלנו יגידו לא. לדעתי אני כמעט בטוח
אני כמעט בטוח שאתה יכול למצוא שם מסכים שיכולים לעשות את זה.
אני בטוח ש...
ניסית?
הלוואי והייתי יכול לנסות.
למה לא?
אבל אני חושב שאנחנו נמצאים...
זה לא כל כך הרבה כסף.
אנחנו נמצאים במצב שבו כל דבר שרק נוטה, ואפילו בקצת, לכיוון תמונה שהיא קצת פרו-ישראלית, או קצת מראה שהצד השני הוא רע, יתקל בחומה גם בעולם העסקי וגם בעולם הנאו-טכני שאתה מתאר של להזכיר מסך. בוא אני אתן לך עוד דוגמה. בשיא קמפיין הרעבה, לפני כמה שבועות, העיתון The European Conservative חשף מסמך מתוך ה-BBC, שאומר שגם אם הנתונים מראים שקמפיין הרעבה הוא לא נכון, ואין רעב בעזה, אין רעב מכוון בעזה, עדיין בכל כתבה של ה-BBC צריך להזכיר שישראל אשמה. זאת אומרת, העובדות לא מעניינות, הטכני לא מעניין, ברגע שהם מבינים, בין אם זה מאידיאולוגיה או מפחד, שזה חומרים פרו-ישראלים, או חומרים שמוציאים את ישראל לא רע, הם יקחו צעד אחורה.
תגיד, אני באמת, אתה יודע, סליחה על הלשון הבוטה שלי, תגיד, הטיפשים האלה לא מבינים שזה הולך להשמיד אותם? הם לא מבינים בעצם בארצות הברית שזה, הם צריכים להביט מאחורי גבם, להבין שזה עוד רגע אצלם בבית. האירופאים, אני אספר לך, סיפרתי את זה פעם אחת, אני חושב אצלך או איתך ביחד, אני לא בטוח. אני הייתי בהולנד, והייתי בהפגנה בכיכר אדם. שם יש כמעט כל שני וחמישי הפגנה של המחבלים הללו, אין לי מילה אחרת לומר. וישבתי שם, או עמדתי שם, וצפיתי בהפגנה. לא הזדהיתי ולא שום דבר. ועמדו לידי שני שוטרים שיפתחו את ההפגנה. הפגנה כמובן בוטה, גסה, נורא, ושאלתי את השוטרים, למה הם צועקים Free Palestine from the river to the sea? אז אמר לי השוטר, השוטרת הייתה לידו, אמר לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, מישראל. אז הוא אמר לי, תשחררו את פלסטינה ולא יהיו הפגנות. אז אמרתי לו, Free Palestine from the river to the sea, זה אומר שאין ישראל. אז הוא שאל אותי למה? אז מצאתי את עצמי, מסביר לו, לטיפש הזה, מה פירוש המילה Free Palestine from the river to the sea, שזה אומר בעצם להשמיד את ישראל.
לזרוק את כל היהודים.
כי בין ה-river to the sea ישנה ישראל. אז הוא אמר לי, באמת לא ידעתי. אז תשחררו. אתה מבין, הסברתי לו, אבל אומר תשחררו, אבל הסברתי לו שוב ושוב, בסוף הוא, עם הראש קרוף שלו, הוא הבין את זה. אתם לא עושים הסברה, אתם לא, אנחנו לא עושים הסברה מספקת. תקציבים שצריכים להיות של מיליונים, עשרות מיליונים, לא מגיעים לאותם מקומות חשובים. אנחנו ישראל, ואני פה מביע ביקורת מאוד קשה על מערכת הסברה הישראלית, לא נותנים לציבור בעולם שהוא חושב שישראל היא לא מדינת אויב. ואנחנו לא מסבירים לאנשים, ואנחנו לא מפעים בתקשורת, והמעט שיש הוא טוב, המעט שיש. ואני שומע את חברי הכנסת ושרים שמדברים, חלקם באנגלית טובה, אבל זה טיפה בים,
זה לא מספיק
של מערכת ההסברה הקטרית והאיראנית והטורקית כנגד ישראל.
והאירופאית.
והאירופאית.
זה חשוב לציין, נתת נקודה פה, ואני רוצה להעלות נושא, הזכרנו אותו לפני רגע, כל קמפיין הערבה והרעב בעזה, מקרה בוחן מצוין, מצוין לנקודה עכשיו שאמרת. הרי האשמות שישראל מרעיבה את עזה לא התחילו לפני שלושה שבועות, וגם לא לפני חודשיים.
מספיק שתביט בידיים השמנות של המחבלים לצד האומללים.
זה התחיל מהשמיני לאוקטובר.
שהם שוקלים חצי ממשקל גופם כדי להבין איפה הגסות והבהמיות של המחבלים כנגד אותם ילדים שהם רזים ובקושי שורדים.
זה התחיל, האשמות בדבר ערבה התחילו בשמיני לאוקטובר, יום אחרי הטבח, עוד לפני שצה"ל לא היה קיים בכלל.
כן.
וזה לא תפס. זה לא תפס כמעט במשך שנה.
זה תופס טוב מאוד היום.
יפה. זה תופס, כי צריכים להבין את הקונטקסט. הקונטקסט הוא כזה. ישראל הייתה אפרטייד, אחרי זה ישראל היא עושה רצחם, צלי שואה.
תיאור אתני.
תיאור אתני. ועכשיו הגיע הדבר הבא. ישראל מרעיבה. את מי זה משרת? זה משרת בעיקר את סוכנות האום לסיוע הומניטרי, אוצ'ה, שהיה לה מונופול מוחלט על כל נושא הסיוע הומניטרי בעזה ב-20 שנה האחרונות.
והמחבלים עבדו בסוכנות הזאת.
מה זה עבדו? עבדו יותר מ-100 ארגונים בינלאומיים עם הסוכנות הזו, ואתה רוצה להגיד לי ש-20 שנה אף אחד מהאירופאים והאמריקאים והאוסטרליים שעבדו באותם ארגונים בעזה לא שמו לב שמנצלים את הסיוע בשביל מנהרות?
ידעו, ודאי ידעו.
ידעו. אז עכשיו ישראל, בחודשים האחרונים, הדירה ושמה בצד את סוכנות האום לסיוע הומניטרי, והביאה סוכנות עצמאית, את GHF, והאום מאוד כועס.
בטוח.
וכשהאום כועס, האום יכול להעלות מן האוב את האשמת הרעה והערבה, וזה למה גם זה הופיע עכשיו, ולא הופיע לפני שנה או שנה וחצי. ובאמצעותה לגרום לנו לראות עוד פעם האנשים הרעים. עכשיו אני רוצה להבדיל בין, השאלה העובדתית, האובייקטיבית, האם יש רעב בעזה, כן או לא, והשאלה, האם ישראל מרעיבה את העזתים באופן מכוון? לשתי השאלות האלה, לצערי, בתחילת הקמפיין, לא רק שלא הייתה תשובה מספקת מהצד הישראלי,
לא הייתה תשובה בכלל.
אלא גם היו ישראלים טובים, אנשים טובים, שקצת טועים, שהצטרפו...
תגיד, איך יכול להיות שראש ממשלה, איך יכול להיות שראש ממשלה לשעבר, מופיע בטלוויזיה ומדבר על תיאור אתני? איך יכול להיות דבר כזה? מה, אתה יודע שיש תיאור אתני? התשובה היא בוודאי לא. ואיך יכול להיות שמופיע ראש ממשלה לשעבר ואלוף צהל בעבר שאומר שאנחנו מרעיבים את האזתים? אז אם אתה לוקח את מה שאומר אותו אחד ואתה שם אותו, ואתה שם כיתוב למטה, ראש הממשלה לשעבר, או אלוף לשעבר, או שר לשעבר, או יושב כנסת לשעבר, ואתה לא צריך לדבר. אתה צריך לתת להם לדבר בטלוויזיה. ואתה שם את מה שהם אומרים ברעיונות, זה... וחוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב, ומה לנו להעלין על עצמנו, כשאנשים מקרבנו עושים את ה... דבר הכי נורא שיכול להיות.
אין ספק.
לדבר נגד ישראל בתקשורת הזרה.
אין ספק, אבל אנחנו צריכים גם להבין את זה. להבין, אנחנו צריכים להבין שחלק מהבעיות שלנו זה בכירים לשעבר שהתבטאו בצורה מאוד 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 קיצונית וגם לא נכונה. צריכים להבין את זה. צריכים לקחת את זה ממך השיקולים ההסברתיים שלנו. ואם הניו יורק טיימס מזייף תמונה
כן, של הילד הזה שהיה חולה במחלה.
וכאילו מתנצל במנוי טוויטר אחר שלו, ישראל צריכה לחשוב, מה אני עושה עם הניו יורק טיימס?
תביעה, משפטית.
מה אני עושה עם הבי-בי-סי?
תגיד, אבל אתה יודע מה, אתה יודע, אני מתפוצץ שאני חושב על זה. תביעות משפטיות. אתה יודע, בארצות הברית אתה תגיש תביעה משפטית על פרסום כוזב, שזה מה שהם עשו בניו יורק טיימס, למה אתם לא עושים את זה? למה אתם לא עושים את זה? למה אתה לא לוקח גופים מסוימים שיכולים לממן תביעה כזאת, לקחת את, לא יודע, איזשהו...
יש לא מעט ארגונים ועורכי דין שעושים את זה.
נדע, ואלה שומעים אתכם בכלל.
נכון.
אני אומר אתכם, אני מקווה כל אותם גופים שעושים עבודה נהדרת.
החברה האזרחית שעוסקת בנושא.
נכון.
כמובן.
זה לא מופנה אליך באופן ישיר. אני רק אומר אתם, כי במקום להגיש תביעה נגד הניו יורק טיימס, אין תביעה כזאת. למה?
האמת היא שיש התארגנויות כאלה ואחרות.
איזה התארגנויות? זה כבר עבר חודשיים
מאז. יפה, זה לוקח זמן, אבל כשיש מדינה...
לא חודשיים, אבל שבועות.
כשיש מדינה, יש משאבים, ויש זמן, והזמן מתקצר. אם המדינה מחליטה...
תגיד, אתה מדבר עם שרים?
אנחנו, החומרים שלנו נמצאים אצל כולם. לא, יצא לי לדבר, יצא לנו לדבר פה ושם.
תפגשו עם שרים, תגידו להם שמדינת ישראל תממן תביעה משפטית נגד ניו יורק טיימס.
בסדר, הם לא עמדו בסטנדרט עיתונאי, וזהו. וזה רק, שוב, אלה מקרה בוחן. קטנים, אבל חשובים מאוד להבין איך המערכת הזאת ממשיכה לעבוד.
טוב. מה אנחנו עומדים לעשות עכשיו ברצועת עזה, מבחינה הסברתית, של הגוף שאתה בורג חשוב בו, ואיך אתה רוצה שיממנו אותך? הנה, יש לך פה במה, תגיד.
שיממנו אותנו.
כן.
אני אזכיר ואומר שאנחנו... כעיקרון,
שומעים אותנו עשרות אלפים של
כעיקרון,
אנשים,
כעיקרון אנחנו,
תגיד מה אתה רוצה כדי שיעזרו לכם לעזור לנו.
אנחנו כארגון לא מקבלים כסף ממשלת ישראל, אבל וזה אבל גדול, אנחנו בהחלט משתפים פעולה עם כל גורם ישראלי ימין ושמאל, כולל חברה אזרחית, כולל ממשלה, שמוכן לקחת את הנתונים שלנו ולהשתמש בהם באופן רציני אל מול מקבלי ההחלטות באירופה וארצות הברית. וכשבא פוליטיקאי, שוב, מימין ומשמאל, ולוקח את החומרים שלנו ברצינות, ושם אותם בפרצוף של הפוליטיקאים האירופאים, יש לזה תוצאות וראינו.
איך מגיעים אליכם?
יש לנו אתר אינטרנט, ואנחנו משתדלים לפרסם את הכל.
איך קוראים לאתר שלכם?
www.ngo-monitor.org.
הייתי יכול להמשיך איתך, וזמננו תם, ואני עוד אזמין אותך. מנהל מחלקת התקשורת במכון המחקר NGO Monitor, איתי רובני, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.